אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
חברת הכנסת דוקטור מתי צרפתי הרכבי.
שלום דוד.
מה העניינים?
בסדר, אתה יודע, ברמה האישית בסדר.
טוב. אני דיברתי איתך קודם, שאלתי אותך כמה מנדטים אתם. אני יודע, 23. אבל למה לפי הסקרים היום אתם ממש יורדים בצורה משמעותית? ומי שמצליח להיכנס פה לתוך המנדטים הנוספים זה בנט.
אני חושבת שהציבור, בטח אחרי התקופה המאוד אינטנסיבית של השנתיים וחצי האחרונות, לפחות בסקרים, רוצה דברים חדשים.
מה, אבל אתם לא דבר ישן.
אבל אלי, לא, אני אומרת, ובנט שלא היה בתוך כל הקלחת של השנתיים וחצי האחרונות, אולי נהנה מאיזשהו תקווה.
מה יאיר לפיד חושב על זה? יש לכם פגישות, שיחות, איך הוא מנתח את זה?
במבחן התוצאה, במערכות הבחירות האחרונות, בסופו של דבר יש עתיד כן הביאה את הסחורה, ואני מאמינה ובטוחה.
כן, אבל לא הייתה מלחמה.
אבל אני מאמינה ובטוחה שזה יהיה בסדר בזמן אמת. הכוחות הפוליטיים עדיין מתארגנים, אני לא חושבת שהסקרים מלמדים על מה יהיה באמת, ואני חושבת ש... מפלגת יש עתיד עובדת מאוד מאוד קשה בפרלמנט, והציבור יכיר ויבין ויצביע יש עתיד בהובלת לפיד.
אנחנו מקליטים את התוכנית ביום חמישי, בשעה זו ראש הממשלה בארצות הברית, בפגישות עם בכיר הממשל. את יכולה להגיד שפו שהוא מצליח לג'נגל בתוך כל הבלגן שיש לנו, מלחמה ואיראן וסוריה, והשמעתי לך קודם איך אומרים הכתבים, ישראל לא תצליח, ישראל לא מסוגלת, הנשיא לא עם ישראל, הנשיא זרק את ישראל.
אין ספק שטראמפ הוא ידיד אמת של מדינת ישראל.
ואין ספק שהכתבים קצת התבלבלו, לא?
יכול להיות, אבל אין ספק שטראמפ הוא באמת ידיד אמת של ישראל. אין ספק שארצות הברית היא ידידת אמת של ישראל, והעובדה שארצות הברית הצטרפה למתקפה באיראן מוכיחה את זה יותר מכל. בסופו של דבר, אם ראש הממשלה נתניהו יחזור מארצות הברית, למרות הכבוד והעיקר, בלי עסקה לשחרור חטופים,
הוא יחזור עם עסקה.
אני מאוד מקווה, אז זאת תהיה הצלחה. ואם לא...
ואם הוא יחזור עם עסקה, תצביעו עבור נתניהו?
לא.
סתם צחקתי.
לא, לא, אבל אני אומרת, אם הוא יחזור עם עסקה, בסוף זה המבחן, זה המבחן להצלחת המסע שלו. אם הוא יחזור בלי עסקה, אז מבחינתי זה היה לשווא, כי הדבר הכי חשוב, אחרי 643 ימים, זה להחזיר את 50 החטופים. אנחנו כבר יותר מדי זמן כפסע מניצחון. אנחנו כולנו זוכרים מלחמות ארוכות אחרות של דשדוש, ובסופו של דבר מלחמות מסתיימות רק בתהליך מדיני. נכון שהחמאס הוא אויב,
כן, אבל הן מסתיימות בדרך כלל בכניעה של האויב ובהרמת דגל לבן.
לא תמיד, לא תמיד. לצורך העניין, בסופו של דבר, עם אויבים אחרים, חתמנו בסוף הסכמים מדיניים כאלה אחרים.
כן, אבל לא הסכמי שלום.
בכל זאת עם מצרים ועם ירדן יש לנו הסכם שלום.
זה נכון.
ועם לבנון חתמנו הסכם, כמדינה חתמנו הסכם הפסקת אש והבנה שחיזבאללה התפרק לאט לאט מנשקו, אבל אנחנו לא יכולים כחברה להילחם כל כך הרבה זמן, כי המחיר שאנחנו כחברה משלמים הוא מחיר שיהיה מאוד מאוד קשה לקום ממנו, במיוחד סביב השבר הגדול של חטופים ושל כל כך הרבה שכול, כשיש קרע או עם מתח מאוד גדול בחברה הישראלית סביב השוויון בנטל, וסביב העובדה שאחרי 643 ימים עם 15,000 פצועים, עם צפי להכפלה של זה, של טראומה ופוסט טראומה, עם 889 חיילים שנפלו במערכה, עם כ-1,200 אזרחים שנרצחו בשבעה באוקטובר, בכדי שאנחנו נקום ונזקוף קומה, חייב להיות בקצה התהליך המדיני, בקצה הלחימה, תהליך מדיני ופתרון ליום שאחרי. אני לצערי לא חושבת שאחרון המחבלים יושמד, ובסוף בציר השיקולים צריך להבין מתי נכון למדינת ישראל לעצור, להחזיר את החטופים, לייצב את הכלכלה, לייצב את החברה, לייצב את היחסים הבינלאומיים שלנו, ולחשב מסלול מחדש.
האם חמאס ירד מחלק מהדרישות שלו וישראל התקפלה או לא? ולמה אני שואל? כי תראה, הדרישות של החמאס בשנה האחרונה היו, אין בעיה, תוציאו את כל הכוחות, תיסוגו מרצועת עזה, תשחררו את מחבלי הנוח'בה ואת כל החולרות האחרות שקיימות שם בבתי הסוהר, תצעירו שלא תחדשו את המלחמה אחרי הנסיגה שלכם, ואנחנו לא נתפרק מנשקנו. אלו תנאי החמאס. מה השתנה? השתנה משהו?
אני חושבת שהדבר המרכזי שהשתנה, שבאמת ההנהגה של חמאס היא מאוד מאוד רובה, כבר לא איתנו, אבל צריך להבין, נכון, לשמחתנו הרבה, אבל צריך להבין שארגון טרור זה מה שמניע אותו, בסוף אותם דברים שאמרת, ואני חושבת שבסוף גם ההכנעה של ארגון הטרור חמאס יהיה חייב להיות באיזושהי קואליציה אזורית שתייבש אותו.
אז זהו, אז את אומרת את זה וזה חשוב, אבל זה לא בדיוק בראשם. מה שהם רוצים זה להישאר ולהתחמש שוב.
אז אני שואלת עד מתי?
לא, אז הרי לא, אני, תראי, את לא יכולה וגם אני לא יכול לדעת מה יקרה, אבל אני אומר, מה הם דורשים? תעזבו אותנו, תניחו לנו, אנחנו לא נעזוב, אנחנו נשאר, אנחנו לא נלך להתפזר באמירויות או בטורקיה או השד יודע איפה. הדרישה שלהם היא להישאר.
אז לכן,
וזאת השאלה.
אז לכן, מה שמדינת ישראל צריכה לעשות, יחד עם כל, עם איזה שהם, לעניין את מדינות נוספות,
הם לא רוצות.
זה למצוא ממשל חלופי, אבל אנחנו לא עובדים בנושא. אבל אנחנו לא עושים שום דבר בנושא.
מאיפה את יודעת?
בסופו של, אני לא יודעת, אבל בסופו של דבר, במבחן התוצאה, אנחנו 643 ימים, אין שום אמירה או הכרזה שלנו לגבי, גם אנחנו יודעים שאין איזה מפגשים סביב היום שאחרי. כל מה שאנחנו יודעים, שלאורך הזמן אנחנו כפסע מניצחון, ועוד העצמת הלחימה, ועוד גיוס של עוד אוגדה, ועוד אוגדה, ועוד אוגדה, ועוד מילואים, ועוד מילואים, וריסוק הכלכלה, וקריסה, ושחיקה של החברה הישראלית, שחיקה של המילואים ניקים. בסוף צריך לבחור נקודה על הציר של הלחימה, בכדי שאנחנו נוכל, לצערי, לאסוף את השברים שלנו כחברה. אם היינו חושבים שאחרון המחבלים באמת יושמד, זה לא המצב. ולכן בסוף צריך לבחור מה הדרך המדינית להביא את זה לסוף הטוב ביותר שאפשר. אני חושבת שאחרי 643 ימים, אחר זה יהיה 644, זה הזמן לעצור, לשחרר את החטופים, לשחרר או להקל את הנטל מהמילואים ומהסדירים, ולהתחיל קודם כל להשתקם פנים על תוך עצמנו.
אני ממש לא חלוק עלייך.
כן.
תראי, יור עוצמה יהודית, איתמר בן גביר אומר השבוע, העסקה מסוכנת, אבל אני לא יכול לבלום את המהלך. זה אומר שהוא כבר לא מאיים, הוא משלים איתה. זה אומר משהו? התגמשות? מה נראה לך?
אני מאוד מקווה שהממשלה הרעה הזאת תיפול. מבחינתי זאת ממשלה שממשלה וראש הממשלה שהיא מנווטת ומנותבת על ידי מפלגות הקיצון, מפלגות ימין קיצוניות.
אבל אתם רק לפני חודש פחות, שבועיים שלושה, החמאתם לו על המהלכים, על כל מה שהוא עשה יחד עם ארצות הברית באיראן, ואצל החותים, ובתימן,
בסוף האויבים שלנו צריכים לדעת,
אתם נתתם לו מחמאות מפה עד אמריקה.
בסוף האויבים שלנו צריכים לדעת.
למה את אומרת עכשיו הממשלה רעה?
לא, הממשלה הזו רעה לאורך...
למה?
כי אנחנו במלחמה, לא, כי אנחנו במלחמה שלא נגמרת, כי יש כיתוב בעם, כי אין שוויון בנטל, כי החברה קורסת תחת יוקר המחיה, כי אין חוק גיוס, ומנסים לקדם חוק השתמטות, כי יש כספים קואליציונים ברמה שהיא לא מידתית, כי החברה שלנו מתפרקת, כי יש התנפלות על... אין הפרדת רשויות, יש התנפלות על הרשויות, על בית המשפט, על הכנסת, הכנסת מסורסת לחלוטין, ממש ברמה ש...
לא הבנתי, לא הבנתי.
אני אומרת, המצב במדינת ישראל לא טוב.
לא, אמרת, הכנסת מסורסת לחלוטין, למה?
הכנסת...
אתם אופוזיציה, אבל אתם לא נלחמים. אני לא רואה איזה מלחמה...
אז אני יכולה לומר, קודם כל, לקואליציה באמת יש 68 חברים.
אבל אתם אופוזיציה לוחמת, כך?
אנחנו אופוזיציה לוחמת, ובמבחן התוצאה בלמנו הרבה מאוד, אבל אני יכולה... כמו למשל הרבה מאוד מהחוקים, מחוקי ההפיכה המשטרית שהייתה בקנה, חוק הסבירות, עילת הסבירות אכן עבר, אבל הוא נפסל על ידי בגץ, והחוק של הוועדה למינוי שופטים...
אז זה לא אתם, זה בגץ.
לא, לא, והחוק לוועדה למינוי שופטים, בסוף זה מלחמה, גם זה רק מהכנסת הבאה, ובסוף זה מלחמה שאנחנו נלחמים בוועדות הכנסת, אבל מה שאני רוצה לומר, שהיום רוב הצעות החוק שהקואליציה בעלה, הן הצעות חוק פרטיות ולא ממשלתיות, כי... הממשלה מעדיפה להעביר את החוקים דרך הצעות חוק פרטיות. כשאני יושבת בוועדות ומוזמנים משרדי הממשלה, בוועדות כגוף מפקח, משרדי הממשלה פשוט לא מגיעים ולא מביאים את המידע הרלוונטי. הכנסת לא מצליחה לעשות עבודתה. אתה רואה את השיח, את תרבות השיח, את הסגנון שפושה במסדרונות הכנסת. לצערי, הכנסת היא לא באמת גוף מפקח בצורה יעילה על ממשלת ישראל, והממשלה עושה כל שהיא רוצה. אבל צריך להבין שהמצב במדינת ישראל לא טוב. הכלכלה לא בסדר. באמת, אנחנו הייטק בקריסה, יש בריחת מוחות.
לא, לא, לסחף, אנחנו כבר ראינו את הנתונים, הם מתחילים להתייצב ולהתאושש.
אבל אנחנו צריך להבין את דירוגי האשראי, אנחנו צריכים לראות את הגרעון, אנחנו צריכים להבין את
הגרעון בגלל מחיר המלחמה.
לא רק, לא רק, בעיקר בגלל כספים קואליציוניים והתנהלות לא נכונה, וסדרי עדיפויות לא נכונים. אבל זה לא העניין, אנחנו כחברה, עמדתי שלי, היא שצריך לצאת לבחירות, מי שיזכה באמון העם, יזכה באמון העם, ויש לנו דרך ארוכה מאוד לשקם את כל הדברים שאנחנו בשנתיים וחצי האחרונות מתמודדים איתם, ובשנה ותשע,
טוב, שאלה,
עם המלחמה.
שאלה. האם ליועמשית, לפי מחשבתך, האם את חושבת, שיש לה סמכות וזכות להכריז על נבצרות לראש הממשלה? כי היא מאיימת פה, את שומעת, ושם את שומעת, היא מאיימת.
אני יכולה לומר לך ש...
לא, אני שואל מה דעתך, האם יש לה סמכות בכלל?
אני מאוד תלוי מה אומר החוק. אם החוק אומר, אני, כמו שאני מבינה היום את חוק הנבצרות, אז הוא שונה לאחרונה, כך שאומר שרק ראש הממשלה יכול להכריז על עצמו כנבצר, משהו בסגנון הזה.
דווקא לא מדויק, אני אשמיע.
אוקיי, אני לא זוכרת...
אני אשמיע לך.
אני לא זוכרת בדיוק את התיקון.
לא, אבל מה דעתך? מותר לה? זה בסמכותה? היא יכולה לעשות דבר כזה?
אני מודה שלא גיבשתי עמדה לגבי הזכות.
אני רוצה להשמיע לך כן. איזושהי הקלטה.
בבקשה.
את בטח תזהית הכל.
היועץ המשפטי לממשלה הוא הפקיד הכי בכיר, אבל הוא פקיד. יחליט להעמיד לדין ראש ממשלה, אתם יודעים על מה? על כך ששרת מוכנית בכוונה. כי אם אתה לוקח... אבן ושורט מוכנית, זה על פי החוק פשע, כי יש על זה יותר משלוש שנות מאסר. יש יועץ משפטי שנשאר מהשלטון הקודם, ואתה משאיר בידיו את הזכות לפטר את הממשלה.
חברי הכנסת,
איך אתה עושה דבר כזה? האם הדמוקרטיה לא יקרה לך? אתה רוצה שפקידים יסלקו ממשלות? אתה רוצה שפקידים יפטרו ראשי ממשלה? הרי הייתי חושד שלא חשבת את זה עד הסוף, אבל הזהרתי אותך בפני המכשלה הזאת.
את יודעת מי זה?
כן, טומי לפיד.
למי הוא מדבר?
אני לא יודעת.
לשר הפנים אופיר פינס.
כן, אני יכולה לומר שני דברים. אחד, עוצמתה וחוזקה של דמוקרטיה נמדדת בעיקר בבלמים ובאיזונים. אם יש ראש ממשלה ששרת מכונית בכוונה ובזדון,
בכוונה תחילה,
לא משנה. אז אני אומרת, בסוף דמוקרטיה חייבת איזונים ובלמים. חייבת...
אבל לא על ידי פקיד ממשלתי, בכיר ככל שיהיה.
בסוף האיזונים והבלמים הם לא עצמיים. האיזונים והבלמים באים...
זה לא בית משפט אבל.
אז האיזונים והבלמים באים מבית המשפט, ומכנסת ישראל, ומשומרי הסף. יש שומרי סף, כמו נגיד בנק ישראל, כמו היועץ המשפטי לממשלה, כמו נציב השירות, נציב השירות הציבורי, כמו יש מספר שומרי סף, ושומרי הסף האלה הם נכון שהם לא נבחרי ציבור, אבל הם שומרי סף. דוד, אני אומר לך בהגינות,
שזה אומר שהם יכולים להדיח ראש ממשלה.
אני אומר לך בהגינות, אני הייתי, אתה יודע, אני הייתי ראש מועצה 12 שנים.
היית ראש מועצה מצוינת.
רגע,
כך אומרים כל אלה שמכירים אותך.
אבל אני רוצה לומר,
אבל את היום באופרה אחרת לגמרי.
לא, רגע, אני רוצה לומר ששומרי הסף, גם בשלטון המקומי, עבורי כראש מועצה, היו הגזבר, היועץ המשפטי והמהנדס, כי גם הייתי יושבת ראש ועדת התכנון, ושומרי הסף האלה עזרו לי ברמה האישית לא להתבלבל, ולדעת מה כיוון התנועה. ברגע שיש עריצות הרוב, ברגע שיש זכיחות, ברגע שיש יהירות, ברגע שנבחר ציבור חושב שהוא מעל החוק, כאן מתחילה הבעיה, ולכן צריך את האיזונים והבלמים, וצריך את שומרי הסף. ולכן אני לא יכולה להקל ראש בתפקיד היועץ המשפטי לממשלה, הוא אחד משומרי הסף, של השלטון ושל הכוח.
אבל הוא יועץ משפטי, כי שמו כן הוא, ואם יועץ משפטי אומר, אני הוציא לנבצרות ראש ממשלה, שמעת מה אומר? תומי לפיד, לא אני, קטונתי, אבל תומי לפיד אומר את זה.
אז גם שומרי הסף, גם שומרי הסף לא יכולים לנצל את מעמדם לעיוות או לפרשנות לא נכונה של החוק, אבל בסוף נבחר ציבור, אני לא הייתי, אני לא משפטנית, השומרי הסף, המהנדס בעולמות התוכן של תכנון ובנייה שאתה מכיר את המורכבות, הגזבר בעולמות התוכן של ניהול הקופה הציבורית שזה קודש הקודשים, והיועץ המשפטי בהבנה ופרשנות של החוק, לי עזרו בסוף למצוא את דרך הישר וללכת ישר, כי הם מאוד, אנחנו מכירים את זה שלעיתים נבחרי ציבור נהנים מהשררה וסוטים מדרך הישר, ולכן כן צריך את האיזונים והבלמים, וכן צריך את שומרי הסף.
אף אחד לא אמר שלא צריך, אני רק שאלתי שאלה פשוטה.
אז יש מתח הדין, יש מתח הדין, ובטח כשיש מתח, וכשיש כזה מתח בין בממשלה הנוכחית, בין היועצת המשפטית לממשלה, אז זה טיפה יותר מורכב, אבל אנחנו צריכים כל הזמן לא לחפש את את הצהוב ואת הפופוליסטי, אלא באמת לנסות ולשפוט לגופם של דברים ולגופו של חוק.
אני רוצה לשאול אותך, את צופה בטלוויזיה, מאזינה לרדיו, בדיוק כמוני. אני שומע בימים האחרונים, אחרי המבצע ההירואי שעשו ארצות הברית וישראל, בהשמדת הגרעין האיראני, אני שומע פרשנים בגרשיים, שאומרים, דחינו בסך הכל את ההתקדמות לפצצה האיראנית בחודשיים, שלושה, אולי שנה. הנה, אני אומר לך בולשיט. שקר כזב, זה הושמד, ואני אגלה לך עוד סוד. במתקנים האלה היה גם חומר רדיו-אקטיבי. אולי הם הבריחו חלק, אבל שם זה היה. למה חלק מהפרשנים האלה יוצרים פה שקר בצורה מוחלטת וברורה? תשמעי, מה שעשו האמריקאים שם, גם הישראלים, אבל האמריקאים, זה השמדה. למה צריך להופיע בטלוויזיה להגיד, מה עשיתם, לא עשיתם, כן עשיתם? למה הזלזול הזה? למה הצביעות הזאת להגיד, לא עשיתם שום דבר? לארצות הברית, כאשר אני שומע את הנשיא שאומר, השמדנו את המתקנים.
אני קטונתי מלתת ציונים לפרשנים, דוד, אבל אני רוצה לומר משהו. אחד, המבצע באיראן...
אגב, זה לא פרשנים ישראלים, זה גם פרשנים זרים, אנגלים.
המבצע באיראן היה באמת מושלם מבחינה צבאית. צבא ההגנה לישראל הוכיח את כוחו ואת עליינותו במרחב. הצטרפות של ארצות הברית עם המפציצי בישניים, היו בדיוק במקום בכדי לאבות את ההישג הצבאי. אין לי מילה ולו מילה אחת להגיד על צבא ההגנה לישראל וצבא ארצות הברית, וכל הכבוד, כל הכבוד לצבא, כל הכבוד למקבלי ההחלטות.
אבל היו פרשנים שאמרו הפוך.
אז אני קטונתי, הלוואי, אני מוכנה מחר להיות פרשנית. אבל יחד עם זאת, יחד עם זאת, ההיסטוריה תשפוט. האם העיתוי היה נכון, או אולי היה נכון לצאת למתקפה הזאת קודם, אני לא יודעת, כי באמת, לפחות על פי הפרשנים, איראן הייתה מאוד מאוד קרובה לפצצה. אני חושבת שהמערכה באיראן נוהלה במקצועיות רבה על ידינו, ועל הנה, ידי השותפות עם ארצות הברית.
את יודעת, הנה אמרת, והשמיים לא נפלו.
נכון, נכון. וגם אמרנו את זה בזמן אמת, ואנחנו אומרים את
לא,
זה
עכשיו. לא, אני לא מדבר, כן? אני לא... אבל, את יודעת, אני לא מדבר עליכם, אני מדבר על זה שלפעמים אני שומע פרשנים שמדברים דברים שהם בפירוש לא נכונים.
אז אני רוצה לומר עוד משהו. כמו שאני אומרת את זה על המערכה עם איראן, אני מתקשה לומר את זה על המערכה בעזה. אני מתקשה לומר את זה כי עברו 643 ימים. אני מתקשה לומר את זה כי המחיר ששילמנו, מחיר השכול ששילמנו, כבד מנסו. אני מתקשה לומר את זה כי אני לא רואה את היום שאחרי, את האופק המדיני. אני לא רואה את זה. ופה אני מתקשה. אני מתקשה לומר את זה, כי יש גופים בקואליציה הזאת, שאומרים שצריך לחזור ולהתיישב ברצועת עזה.
אז אומרים.
לא, בסדר, אבל הם גורמים בכירים.
אז הם אומרים.
אז בסדר, אז לכן אני אומרת, אני שומעת את זה בקולם ולא מפרשנים.
טוב, בוא נדבר על חוק
הגיוס. ולכן אני מתקשה לומר את זה בעניין של עזה.
בוא נדבר על חוק הגיוס.
בבקשה.
האם חוק הגיוס יוביל אותנו לערעור ואולי הפלטה של הממשלה? כן או לא?
אני חושבת...
כי הרי מה עושים החרדים? אומרים, אתם גורמים להפלת הממשלה, אבל הם לא מצביעים נגד, הם נמנעים.
אז אני חושבת שהחרדים משחקים את המשחק הפוליטי שלהם מתוך רצון לקדם באמת חוק השתמטות, ואי אפשר לקרוא לזה בשם אחר, כי אני שומעת לא רק את הרבנים, גם את חברי הכנסת החרדים, הם אומרים, לא רק, לצורך העניין, לא רק מי שלומד תורה, גם מי שלא לומד תורה לא צריך להתגייס.
לא, זה אומרים חלק.
לא, 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 הם אומרים את זה, הם אומרים...
לא, אל תגידי, אומרים את זה, אומרים את זה כולם, לא. אני שומע את מה שאומר דרעי, הוא אומר, רבותיי, מי שלא לומד... שיתגייס.
כן, אז אני שבאתי למשל את גולדנוף, הוא אומר, כל מי שנמצא ורשום בישיבה,
לכן אמרתי, לא כולם, אני
מסכים. כל מי שרשום בישיבה, הוא לא צריך להתגייס, ושמענו גם את הרבנים שלהם. אני חושבת שסוגיית הגיוס וסוגיית השוויון בנטל היא סוגיה קריטית לחברה בישראל. אני לא חושבת, ואני באופן אישי מאוד מקווה שהממשלה הזאת ייפול, כמו שזה נראה, החרדים מפעילים איזשהו לחץ, יש את הפגרה של מליאת הכנסת בקנה, אולי ידחו, בבחירות כבר הם מעבר לסיבוב, יש תקציב, תקציב 26, שאני לא רואה איך מעבירים אותו עם גירעון שנוסק וקשיים תקציביים. אני חושבת שהממשלה הזאת והכנסת הזאת לא תחלה את ימיה, בגלל הרבה מאוד גורמים. חוק הגיוס, אם לפני השבעה באוקטובר, המתווה לחוק גיוס שיכול לפתור חלק מהחרדים היה nice to have, היום אין ברירה. הצבא, לצבא חסרים לוחמים, וכבר אי אפשר להקל בזה ראש, וזה כבר לא משהו אתני או תרבותי או דתי, זה אין ברירה. כולם חייבים להיכנס, להיכנס מתחת לאלונקה.
אבל את יכולה לגייס היום, תראי, הצבא זקוק ל... אני לא יודע אם זה, 12 או 15 אלף לוחמים. כמה תביא מקרב החרדים? הרי בעצם, ליברמן שהיה פה, חבר הכנסת ליברמן, השר לשעבר, שהיה כאן קודם, אמר, המתווה שלי זה שיהיה חוק גיוס לכולם. עכשיו אני שואל אותו, מה זה לכולם? ערבים, יהודים, צ'רקסים וחרדים.
אני יכולה לומר לך מה עמדתי.
אבל רגע, כן, בזה אני שואל. אז אבל אני מתקשה להבין איך אתה תגייס לפלוגות, לחטיבות של לוחמים, את אותו בחור דתי שהיה בישיבה, ועכשיו בכוח הבאת אותו לצבא, ואתה אומר לו, אדוני, עכשיו אתה עובר מסלול של גולני. זה לא, אני רוצה שזה יקרה, אבל איך זה ילך?
אני רוצה לחשוב, אני רוצה להאמין, שגם בחור ישיבה, שהולך
צריך להילחם, אני מסכים איתך.
לא, שהולך עכשיו ללמוד תורה 40 שנה, יכול לעשות פאוזה של 3 שנים,
אני רוצה להזכיר לך, בתקופת הנביאים,
כולם נלחמו, וזה ברור, וזה ברור, וגם בתקופת, בקום המדינה, הייתה מכסה של לומדי תורה. אני חושבת שחברה מפותחת צריכה שיהיה באמת מעין, רק הטובים, זה יכול להיות מצטיינים בספורט, זה יכול להיות מצטיינים במוזיקה, זה יכול להיות מצטיינים בלימוד תורה, האלוהים צריכים אולי לקבל פטור, אבל בטח לא בצורה גורפת. אני מזכירה לך שאצל בתקופת בן גוריון זה היו 400 בחורי ישיבה, והכול, וכולם התגייסו.
אבל אז היינו כמה מאות אלפים, לא, היינו מיליונים.
עדיין, זה עד 70 ומשהו, זה היו מאות בודדים, והסכר נפרץ בשנות ה-80, והגולם קם על יצרו מבחינה מסוימת.
מי היה אז בממשלה, את זוכרת? מפלגת העבודה.
לא, ב-77, אחרי 77 מנחם בגין.
זה התחיל בתקופה של מפלגת
העבודה. אני לא חושבת, אבל זה לא כל כך רלוונטי. יש היום חוק גיוס לכולם, והיום המדינה לא מכבדת את החוק.
אני לא חלוק עליך, אני בטוח שאת...
וברור לי שצריך, שאם נותנים למישהו פטור, זה צריך להיות באמת האלוהים של האלוהים בכל תחומי התוכן.
מסכים עם כל מילה.
וכולם צריכים להתגייס, אין פה...
אבל תגידי, את כתבת...
כן, סליחה.
כתבת, אדלשטיין, הבטחת לא לקדם קומבינה, ועכשיו אתה זוחל בהכנעה אל משתמטי הקואליציה.
למה כתבתי את זה?
לא יודע.
אני אומר לך. כתבתי את זה, כתבתי את זה, כתבתי את זה. בערב המתקפה באיראן,
אבל הוא עוד לא זכה,
רגע, שהייתה, לא, שהייתה אמורה להיות הצבעה, ויצא פוש שאדלשטיין נפגש עם אריאל אטיאס, והגיעו להסכמות, ויש זיכרון דברים, והם הגיעו למתווה שהחרדים...
ואת זה מאיפה את יודעת?
אני יודעת את זה
מהתקשורת.
אני יודעת את זה מהתקשורת, אבל...
וזה היה נכון באמת?
במבחן התוצאה, הייתה הצבעה לפיזור הכנסת, והחרדים איימו שהם יצביעו בעד, ובסוף הם לא הצביעו בעד, ונתניהו...
אבל הפרשנים אמרו שכן יצביעו.
לא, אז במבחן התוצאה, במבחן התוצאה, ואנחנו יודעים על הפגישות שהתנהלו בחדרי חדרים, אני יודעת, הייתי בכנסת בתקופה הזאת, ביום הזה, ובאמת היה איזשהו דין ודברים בין אריאל אטיאס והחרדים לאדלשטיין, ונאמר שהם הגיעו להבנות, ונאמר שהם עצמם אמרו, ולכן כתבתי את הדברים האלה, כי היו עשרות פגישות בוועדת חוץ וביטחון סביב חוק הגיוס, פתאום יש כאן איזה עקיפה, בעצם יש כאן איזה תנועה, ובעצם הוא סוגר משהו בחדרי חדרים, מה ששוב חוזר למעמדה של הכנסת. ולכן צייצתי את הציוץ הזה. אני מאוד מקווה שבסוף באמת יהיה חוק כזה, שיסדיר את מעמד לומדי התורה, אבל יעבה את מערך החיילים של צבא הגנה לישראל, כי לא יעלה על הדעת שלא כולם ייכנסו תחת האלונקה, וזה כבר לא nice to have, אנחנו חייבים את זה. המילואימניקים שלנו שחוקים. הם כבר לא יכולים יותר. מאות ימי מילואים. הכלכלה שלנו לא יכולה להרשות את זה. אז לכן אני מאוד מקווה.
אנחנו נסיים בהסכמה.
כן.
חברת הכנסת, דוקטור מתי צרפתי ארכבי, תודה.
תודה רבה דוד.
שבת שלום.
שבת שלום.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.